אגדה שעוסקת באנשים ובעלי חיים. זה מדרש, סליחה, זה גמרא ב... רגע, כן, אפשר לחלק. כן, אפשר לחלק, כן, כן, גם זה. הנה, יש דפים צבעוניים לכבוד ל"ג בעומר. כן. אז כפי שאתם מכירים ודאי כמעט בעל פה טוב מאוד את הגמרא בשבת, למד ג', כן, מכירים את הסיפור רבי שמעון בר יוחאי מכה עשו חכמינו חלק ב' עמוד 52? אז גם בגמרא כתוב על מה שכתוב בכה עשו חכמינו, ושם אנחנו לא נקרא עכשיו כל הגמרא כי זה, אתם ודאי מכירים את זה טוב, אבל רק אותו חלק שאנחנו נתייחס אליו, את זה נקרא מהמקור, אצלכם זה מקור מספר אחת, שורה בערך שישית מלמטה, נפקו. אתם רואים? אתם זוכרים, נכון? הם בורחים למערה, נמצאים שם 12 שנה, יוצאים מערה, תודה רבה, יישר כוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה. כן, יוצאים מערה, וכתוב ככה, נפקו, כן, יצאו. חזו אינשי דקה קריבי וזרעי. זאת אומרת, הם אנשים שהם חורשים וזורים. הם אומרים אנשים שחורשים אדמה. אמר, מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? כל מקום שניתן, שנותנים עיניהם, מיד נשרף. יצאה בת קול ואמרה, עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. אדור אזול איתבו תריסר ירחי שעתה. אז הם חזרו וישבו שם 12 חודש. אמרי משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. יצאה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. נפקו, יצאו. כל איכא דהוי מחי רבי אלעזר, הוי מסי רבי שמעון. זה נקודה פה לא במקום. אחרי שנה 13 שהם יוצאים מהערה, כל מקום שרבי אלעזר ממשיך לשרוף, רבי שמעון מרפא את זה, כן, מתקן. אמר לו, בני, די לעולם אני ואתה. בעדי פני למעלה שבתא, חזו ההוא סבא דהוי נקי תרי מדעני מאסה ורייד בין השמשות. אז הוא, אחר כך הוא רואה שכבר קרוב לשבת, פתאום הם רואים איש מבוגר שמחזיק בידיו שני בדי הדסים, והוא רץ, כן, בזמן של בין השמשות, דהיינו לפני שבת, בסוף יום שישי. אמרו לי, אני למה לך? למה לך שני בדי הדסים? אמר להו, לכבוד שבת. אז הם אותם שואלים אותו, ותסגי לך בחד. מספיק, בשמה, דרך אגב, בשמה הוא אומר, אני הולך עם הדסים לכבוד שבת. מה הוא עושה עם הדסים בשבת? אז הדסים זה לכבוד שבת. להריח אותם? איזה קשור לשבת? אז זה לא לכבוד, כל יום זה ככה. כן, מאה ברכות, להוסיף מאה ברכות, נכון. מה עוד? כן. כן? נו, הנה עוד דבר, לא הכרתי את המנהג הזה. יפה, יפה. הנה, מבין איש חי אומרים שצריך להקיף שבת ב... כן, מה עוד?
יש עניין גם של לענג את הנשמה היתרה בשבת.
כן, ואיך מענגים אותה?
הדרך.
או זהו, זה מה שאמר, נכון, נכון. כן, עוד. וגם להבדלה, כן, יש כל מיני דרכים, כן, משהו זה. אז לכן על זה שואל רבי שמעון, מספיק לך אחת, אם אתה רוצה לארח, לענג, זה מספיק אחת. אז הוא, סבא הזה עונה לו, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. יש זכור ושמור את יום השבת לקודשו. זכור כתוב במקום אחד, שמור, אז הוא אומר, זכור ושמור. על שתי לשונות. אמר לי לברי חזיק, אז אומר רבי שמעון לרבי אלעזר, תראה כמה חביבים מצוות על ישראל. עד כאן הסיפור. עכשיו אנחנו ננסה לנתח את הסיפור הזה. איך נצליח. טוב, תגידו לי בבקשה, מה דעתכם? למה רבי שמעון בר יוחאי שרף כשהוא יצא ממערה פעם ראשונה? יש לי מישהו דעה, רעיון? כן, בבקשה.
תגיד המציאות של פת במלח.
הוא ראה אנשים שמתעסקים בפועל, ונראה לו דבר לא הגיוני. גם סוליטי, כשהעולם נראה, בדת הדין
אפשר להגיד. כן. עוד דעה? למה רבי שמעון שרף? כן. הפערים שהיו מהשנכנס למעלה, שיוצא
במעלה, איך העולם השתנה... מה, לפני 12 שנה לא חרשו ולא זרו שדה? לא, הוא כותב, רואה אנשים חורשים את האדמה, ואז הוא אומר, מניחים חיי עולם ומסכים את חיי שעה, כל מקום, שורף. למה? עוד דעה אין. כאילו, אתם כולכם מסכימים מה שהוא אמר, שבגלל שהוא אומר, הוא היה אדם ברמה מאוד גבוהה, רוחנית, הוא התרגל לקודש שם במערה, ואנשים פה זורים וחורשים, אז הוא אומר, מה... נכון? זו הכוונה. טוב. אז עכשיו אני על הנחת יסוד הזאת, שהיא מאוד מפורסמת. מה שאתה אומר זה תשובה סטנדרטית, כולם ככה חושבים. ואני עדיין רוצה לשאול על זה שאלה. תגידו לי, אתם, אם אתם הייתם יוצאים עכשיו מבית המדרש ורואים בני אדם שם, מתקנים אוטו, חורשים שדה או משהו כזה, הייתם שורפים אותם? לא, נכון? למה אתם לא הייתם שורפים? כי אתם לא מספיק קדושים כמו רבי שמעון? אבל אם אתם תלמדו פה עוד כמה שנים, אז בעזרת השם יהיה פה סביב מכון מאיר, לא יישאר פה בטח גנן אחת חי. יהיה מסוכן לעבוד בגינון. למה אנחנו לא שורפים? כי אנחנו לא מספיק קדושים כמוהו, או שאנחנו, או שהוא לא מספיק קדוש כמונו. כן, כן.
אני מאמין שבעצם אנחנו לא הגענו למצב שאנחנו צריכים עבודה.
אז היינו שורפים פה הכל מסביב. כן.
דיון שאחרי שכבר קרה כל הסיפור הזה, שהוא יצא, נכנס ויצא, אז עכשיו אנחנו יודעים כבר, לומדים מראש, שיש ערך לעבודה, לא לשרוף אנשים.
כן, נכון. אני שואל על המדרגה הזאת של רבי שמעון, כשהוא היה אחרי 12 שנה, לא השנה 13, אלא פעם ראשונה שהוא יוצא, אחרי 12 שנות לימוד במערה, הוא יוצא, שורף. למה אנחנו לא שורפים? כן, בבקשה.
אני אומר, כל חיבור עם הארץ.
זהו, אני שואל, למה אנחנו לא מנתקים חיבור מן הארץ?
חוברים, חיי המציאות.
זאת אומרת, אנחנו לא מספיק התעלינו כרבי שמעון. אבל אם אנחנו נמשיך ללמוד פה במכון מאיר, אז הוא יהיה מאיר כתרתי משמע. כן.
אנחנו אומרים ש...
אני מקווה שאף אחד לא שומע אותנו באינטרנט או משהו כזה, כי סגרו כל התקציבים למכון מאיר, כאילו, וואו, 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 מה הולך פה? הם מכון מאיר ועוד רב פיירמן? מה ילך שם ועוד לג בעומר? אנחנו פה בבעיה רצינית, אנחנו פה מסתבכים בגדול. טוב שהם לא לומדים מספיק במכון מאיר הזה, כאילו, ברוך השם. כן.
מהזווית שהשם יתברך מצמצם את הגדולה שלו כדי להתגלות פה, בעולם הזה. ובאיזושהי צורה כל אחד ואחד מאיתנו נביא את, מה, את הצלם אלוקים שלו. אז כאן רבי שמעון ברוך הוא, עליו השלום, יצא והיה בו כל כך הרבה מהגילוי של השם. אז בא לידי ביטוי בסוף.
כן, זה מה שאתם אמרתם, נכון, כבר אמרו את זה. בעצם אתה אמרת בהתחלת...
אנחנו לא
במדרגה הזאת. אבל אם אנחנו נתאמץ מאוד 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 חזק, נעשה שטייגץ כזה, ככה, חזק, נלמד, אז אנחנו נצא מפה, וואי, מה ילך פה, מה יהיה פה? כל זמן נהיה פה שריפות. נו, מה אתה אומר?
לא נעשה את זה.
זאת אומרת, הוא לא מספיק היה מתוקן כמונו. זאת אומרת, אם אנחנו נלמד, אנחנו ראינו שהוא היה קצת מסובך כזה, זורף, עצבני, אז אנחנו כבר גלית, נלמד טוב, והוא בסדר, הוא לא רמד במכון מאיר, כן? הוא היה במערה. טוב, זה כמו ניסיתם, כבר אמרתם, מי שה... לא, תקשיבו. ברור שאנחנו עכשיו עומדים מול פרדוקס, אתם מבינים? זה לא סתם, אני... מכל צד, מכל כיוון שלא תגיד, זה יהיה פרדוקס. לכן זה לא משנה מה תגידו, זה תמיד יהיה לא נכון. כי יש כאן מצב שאנחנו צריכים בשביל זה, כדי להבין מה קורה פה, אנחנו צריכים את רב קוק, הוא יסביר לנו, ככה אתה בשכל, אתה באמת מסתבך. מצד זה לא מספיק קדוש, מצד זה הוא לא מספיק קדוש, מה קורה פה? אז כדי שאנחנו נבין את דברי הרב, אני רוצה להסביר לכם קודם כל מה ההיגיון, למה כן לשרוף? למה הוא שרף באמת? משל למה הדבר דומה? סליחה, לפני המשל. תראו לעצמכם, קודם כל, איך זה היה נראה. רבי שמעון עכשיו יוצא ממערה, נכון? ואז הוא רואה בן אדם חורש. אתם פעם ראיתם אדם חורש אחרי חמור, לא בטרקטור, חמור או באימה שם משהו, איזה פרה, ראיתם פעם חורש? אפילו תמונות בסין שם, נכון? ראיתם? איך זה נראה שבן אדם חורש? הוא מחזיק כזה במחרישה, נכון? כך הוא עומד במקופף, נכון? מחזיק, חורש ככה באדמה, הולך, ואז פנים שלו, לאן מסתכלים? מה? נכון. הם מסתכלים על אחוריים של בהימה. פוקוס. ועל זה שואל רבי שמעון. הוא אומר, הייתכן? שאתה באת לעולם בשביל זה? באת בשפוך מבוקר עד הלילה לעמוד מול אחוריים של חמור וככה להיות ולבלות את החיים שלך במטר ממנו? פנים שלך מטר ממנו? ככה אתה עושה כל החיים שלך? אתה נורמלי? זה מה שאתה עושה? קיבלת נשמה אלוקית, קיבלת דבר כזה עליון גדול בשביל זה, בשביל שאתה עכשיו מבזבז את החיים שלך על דבר הזה? זה לא משפיל נפש האדם? זה לא דבר מבזה את הצלם אלוקי שיש בך? אני לא מבין איך אפשר לא לשרוף. אם אתה הולך שם, נגיד, אתם, לא הייתם שורפים, אתם מגיעים שם לאיזה, יש כל מיני כאלה מקומות ששם בתי קפה ככה, יושבים שם חבר'ה על ה... כאלה שרפרפים מרובעים כזה, עם קפה וסיגריה וששבש. פאפ. הוא ככה, הוא יושב שם בין... בין 65, אבל בתעודות כתוב שהוא בין 32, אבל הוא כזה יושב, זקן כזה, שפ, פאפ, ששבש. כל החיים שלו כזה. אתם לא הייתם אומרים, בחייך אתה שורף חיים שלך? לא חבל לך? לא חרם? לא חרם על חיים שלך? ככה אתה, ככה אתה מבלה את זה? זה נקרא שהוא שרף. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים, מבזבזים זמן, נכון? מבטלים זמן, מבטלים חיים שלהם, שורפים חיים. יש כזה ביטוי כזה, נכון? אומרים, שורפים זמן. אז זה מה שכוונה, שהוא שרף. הוא פשוט ביטל, כאילו אמר, אין זה ערך, כמו שאנחנו אומרים, אין ערך. אני לא חושב, מה שאתה שואל, כאילו, אני לא חושב שזה שרף ממש, כי... קשה לי לתאר לעצמי את המצב הזה שגמרה התכוונה שזה מין קומיקס כזה של סופרמן כזה שהוא יוצא ויש לו כאלה פה שני קרני לייזר כאלה עם העיניים כזה יוצא והוא מסתכל ואז זה כזה וזה פוגע באיש הזה שחורש והוא נשרף, נופל ואז יוצא מפה אשן כזה כן, הוא נשרף אז זאת השאלה. אלא מה הכוונה שכשאדם כזה גדול, כמו רבי שמעון, אומר שאין איזה ערך, אין איזה משמעות, אתה סתם חי לריק, אתה מבזבז זמן, זה שורף חיים שלך, זה נקרא שרף. ביטל, זאת אומרת, אמר, מה זה שטויות? ואני עוד פעם שואל, הייתכן לא לשרוף? ודאי שאנחנו היינו שורפים. אם, וכמה שיותר אתה לומד, אתה יותר שורף. כן, בבקשה? יפה. אז אתה שואל, בצדק, ש... אבל... הוא לא שיחק שם האיש הזה שש בש בשדה. הוא עושה את זה בשביל אוכל, נכון? ולכן, זה עדיין לא מובן למה הוא שורף. הרי אדם הזה, הוא עושה את זה מחיה, מחיה, נכון? כן, אתה רוצה להגיד משהו?
לכאורה, כמו שהסברנו שהשריפה זה לא...
כן.
איזה משמעותי, אז גם זה משמעותי.
כן, נכון. נכון? אז עדיין...
יכול להיות שהוא חורש ובאמת תופס את באור.
כן, כן. אז זאת אומרת שה...
נכון.
נכון, אתם צודקים. אין הבדל בין לעמוד ככה מול בהמה או מול מחשב. וכל החיים שלך, ככה אתה יושב ואתה... מה אתה עושה שם במחשב? אתה עושה כסף. אתה מרוויח, אתה עובד. או אתה יושב שם בנהלת חשבנות, וכל הזמן, כל הזמן שם עוסק בכל מיני שם דיבידנטים והמניות והדיפנסיביים שם, גישות דיפנסיביות שם במכינציות פיננסיים. זה אותו דבר, אין הבדל. זה לא בגלל שזה אחוריים של במה, זה כל מה שאתה עושה. שאין בזה משהו עליון, אז כל זה, זה באמת שריפת חיים, לפי רבי שמעון.
יש מצווה בחתונות.
רק שנייה, רק שנייה. אני תכף אתייחס לזה. אז אתם אומרים בצדק, אבל הוא עשה את זה כדי להתפרנס, לא בשביל... אין אותנו גדול... לעבוד שם, אני יודע, בקופת חולים ולשים אינפוזיות ולשטוף רצפה וכל הזמן שם מה שאנשים... הוא נאלץ לעשות את זה ככה, נכון? זאת השאלה?
לא, זה לא שהתיאור פה של הגמרא הזה רואה אנשים בבתי מרחץ. רואה אנשים זורים, אפילו זה בשביל אוכל.
נכון. בשביל אוכל, ברור. בשביל אוכל, אני גם מבין. כן, בבקשה.
לדעתי העניין
הזה
של
שרח
והחרבה, מה שבת קול אומרת, זה כאילו מעיד על זה לא שהוא שרף,
שריפה אמיתית. טוב, זה כבר אמרנו. אני עכשיו...
העניין לדעתי זה שעצם הביטול...
זה אמרנו, בדיוק אנחנו... זה מה שאמרנו פה לפני רגע. טוב, הבנתי. נדלג, זה חבל על הזמן. אנחנו דיברנו על זה לפני דקה. כן, בבקשה.
העניין שאנחנו אומרים, מה, למה הוא שורף אותו, הוא עובד, הוא פרנס, זה בדיוק הבירוש שאומרים שם, כמו שרשי אומר את זה, אומר... אתה
אל תעבוד,
יש פגוי
לעבוד
בשבילך, הוא
יעשה
לך
את הכסף,
תן
לו
מסגורת, אבל
אתה
תקבל ממה שהוא
עבד,
אתה תקבל, אתה לא צריך לעבוד
בעוד 10
מה
עבודה אחרת. אהה, אהה. טוב, זה השינוי אומר שם, אבל לא משנה, זה... הרעיון, במובן, ברור. כן.
לא יכול להיות שיש קשר כמו שמשה, אומרים שמשה ירד מהסיני, קרנו פניו, הוא צריך להסתיר את פניו. שמרוב זה שהוא לא עסק בשום, לא היה לו שום אינטראקציה חברתית, הוא עסק רק בקדושה. כמו למשל עם נביא, שעצם מפגש עם נביא מעורר באדם מין מהפך נפשי כזה, אז יכול להיות שבן אדם שמתעסק בדברים של טומאה או לא יודע, דברים הגשמיים, פוגש בן אדם שכולו היה 12-13 שנים במערה, מתעסק בדברים של קדושה, יוצא אצלו איזשהו מין מהפך נפשי כזה שהוא מבדל את עצמו, זאת אומרת, מעצם המפגש איתו.
אדם עצמו. טוב, זה פירוש מרחיק לכת, אנחנו צריכים לראות את גמרא, זה לא מוגן בתורה. כתוב שהוא שרף, לא הוא נשרף. אם היה כתוב שהאדם הזה כאילו נשרף מבושה, אז זה משהו אחר. אבל כתוב שהם, והגערה היא על רבי שמעון, לא על זה. אבל אולי כיוון זה מעניין של הפירוש. קשה לראות את זה בגמרא, אבל אולי. טוב, בכל אופן, מה? כן. אז פה בדיוק השאלה הזאת, מה שאתם שואלים בצדק, היא שאלה חזקה על פירוש הזה, כן? הרי מה שהוא ביטל, הוא לא ביטל שש בש, הוא ביטל משהו שאנשים עובדים בשביל לאכול, אוכל, לא דברים מותרות, נכון? כן, נכון. על זה אומר רב קוק שהוא ביטל לא את האיש ושהוא שם עסק שהוא עבד שם במקולית או הוא תפר נהיה סנדלר או משהו אחר. הוא שרף עצם המציאות הזאת. הוא מיכה, התנגד לעצם העובדה שאדם בשביל לאכול, בשביל להתקיים, צריך לעבוד בבית חרושת ולעסוק בכל מיני דברים שהוא לא רוצה לעשות אותם. עצם המציאות הזאת הוא מיכה נגדה, לא נגד האיש. תראו את המקור 2, אומר הרב. כל מקום שנותנים עיניהם יד נשרף. מצד המבט היותר עליון, איך שהעולם צריך הוא להתנהג, כדי שיראו הבריות אור וחיים של אמת, אין כמקום לפשרות, לתיקונים, למחצה, לשליש ורביעה, כי אם מחיקה גדולה על כל הסדרים האהובים. אתם אומרים? לא נגד בן אדם שהוא חורש או מוחה, אלא נגד הסדרים האהובים, על כל העוול הגדול הנעשה בחיי החברה, על כל העבדות הבזויה שלקח לו אדם בהגבירו על עצמו דמיונו ותאוותיו הרעות, ועל כן נעשה שפל ונבזה. וכל הדברים הטובים שלו באו ליקויים וחסרים, מכוסים בענן של שכלות ורשע. על כן כל מקום שנותנים עיניהם ומסתכלים במצבו ביחס לקדושה, כן, הוא משווה איך שהחיים של אדם היו צריכים להיראות ואיך שהם נראים בפועל, ההשוואה הזאת היא שהם שורף את הכל. אתם יודעים, תחשבו, איזה השפלה ואיזה ביזוי זה לרוח האנושית לחיות את החיים שרוב האנשים חיים אותם כל הזמן, כל ההיסטוריה, בכל התקופות. רוב האנשים, כמעט כולם, נאמר, משחר האנושות עד ימינו, מבוקר עד, עד הלילה, עושים משהו שהם לא רוצים לעשות אותם. תחשבו על זה. רוב האנשים לא רוצים לעשות מה שהם עושים. תשאלו את נהג מונית, אתה רוצה להיות נהג מונית? תשאלו את מהנדס, את הרופא, את כל דבר, רוב, ודאי שיש יצא דופן, אבל בדרך כלל, רוב האנשים, אם עכשיו אתה עכשיו שם מנכ"ל, או עורך דין, או לא משנה, איזה מקצוע, מורה, לא, כל מקצוע, תשאלו אותו, אדוני, אתה זכית עכשיו בטוטו ב-10 מיליון דולר, 50 מיליון דולר. למחרת, אתה עוד פעם תבוא לבית חרושת שם שלך ותתחיל להתאים את הבורג למה שאתה שם מבריג אותו? אתה עוד פעם תבוא למשרד עורכי דין ותתחיל, תודה רבה, ותתחיל שם לכתוב מכתבים למרשים? או שאתה תגיד, יאו, תשרפו כולכם עם ותתחיל לחיות חיים מה שאתה היית רוצה לחיות. ברור שרוב האנשים היו עוזבים מה שהם עושים. לא היו ממשיכים לעבוד למחרת. רק לסגור חשבונות ולסגור תיקים שזה, אומר, אתם כבר תסגרו לבד. לא היה מבזבז רגע אחת, נכון? אז למה הוא עושה את זה היום? פשוט אין לו כסף מספיק. זאת אומרת, במילים אחרות, מישהו תופס אותו ככה פה, כמו בהימה, וטח, מכניס אותו לתוך האדמה הזאת, הקרקע הזאת הבזויה, והוא צריך לחרוש אותה ולעבוד, כי הוא צריך לאכול. הדבר הזה הוא משפיל נפש האדם. משפיל הצלם אלוקים שבו. כי אתה לא חי את חייך. אתה חי משהו שאתה חייב, מוכרח. וזה, נגד זה רבי שמעון מוחה. לא את זה שמישהו חורש שדה נבח, מה הוא יכול לעשות? יש לו בחירה, יש לו ברירה? כמו שהרב אומר פה, כן, תקראו, עוד פעם, בסוף מקור 2. על כן, כל מקום שנותנים עיניהם ומסתכלים במצבו, בהשוואה לקדושה ולמוסר העליון, איך מה שראוי להיות כשילכו בני אדם בדרך הטובה והישרה, ומה שהם חיים היום עם כל עם כל הנמוכות, עם כל הבדיעבד הזה, עם כל בלית ברירה הזה, עם כל זה שאתה חי מטר כל הדברים הנמוכים שבחיים שלך. לכן מיד נשרף, בלא איחור ודיחוי, בלא פשרה וביצוע. כן, בבקשה.
הרי אם יש בן אדם שעכשיו לפטר אותו מהעבודה שלו, תגיד, תעשה מה שאתה רוצה, הוא לא יכול לעשות בקודש. לכאורה, הרב שאנחנו מתכוונים, שכאילו, שאותו בן אדם שכל לעשות בקודש, בדברים האלוהים, מתעסק הוא צריך לעבוד בשביל לחיות. איך אני מדהים? ואז לכאורה, אם אתה תיקח את הבן אדם ותגיד לו תעשה מה שאתה רוצה, הוא לא יחשב איך לעסוק בקודש. רוב האנשים, עדיף לו יושב ולהתבטל, שזה עוד יותר גרוע מלא לעשות כלום.
נכון, על זה הוא מתרעם, נכון.
דבר.
אז זו בדיוק הבעיה, שלא עוסקים במהות החיים, אלא עוסקים במשהו שהוא חולף, כן?
הרב שכנע אותי שאם אנחנו יוצאים החוצה היינו שורפים אנשים, אבל
אנשים לא. מצבים.
מצבים.
כן.
אבל לכאורה יש בזה גם איזשהו צד ש חס עם רבי שמעון קדוש והוא ככה שורף את המצבים. לכאורה זה שטחי. מה, אתה לא רואה שיש פה נשמה יהודית? אתה לא רואה שיש פה מגמה גדולה שאפילו במצבים הכי חסרים, בכל זאת זה, כן, יש איזשהו מערל כזה שאפילו שישראל עובדים עבודה זרה, הם עובדים את כל סוגי עבודה זרה, כי הם כל כך כלליים. שאין סוג של עבודה זרה שהם לא עובדים. אין את המבט הזה, את המבט האינסופי הזה.
נכון, שאלה טובה. כן, אני אחזור על השאלה. אז למה אחרי 12 שנה רבי שמעון לא רואה את הגודל במה שהם עוסקים עבודה, או מה שאתה אמרת, אולי יש איזה מצווה בזה שהם חורשים אדמה של ארץ ישראל, או שיש בזה דברים, גם נכון שהוא עוסק בדברים נמוכים, אבל יש בזה משהו גדול. למה הוא לא רואה? אז קודם כל אני שואל עוד פעם, אתה רואה, או נגיד, אתה חושב ש... רק שנייה, שנייה. אתה רואה ערך בזה שאדם יושב ומשחק שש בש? לא. והרבי שמעון כן היה אמור לראות את הערך בזה? לא, זה לא נכון. זה לא נכון. יש דברים שהם ודאי, לא, לא כל עבודה זרה, יש בזה גודל ואנחנו עכשיו זה נכון שמהר"ל אומר שיש עשרת, שהם עוסקים בכל סוגים של עבודה זרה, אבל זה לא לדבר חיובי. יש רע. יש משהו שהוא רע. אז זה רע. זה דבר אחד. דבר שני, גם אם נאמר שרבי שמעון כן היה יכול ללמד זכות על משחקי שש בש בבית קפה, גם אם כן, למרות זאת, זה בדיוק מה שהוא רצה לומר. תשימו לב לביטוי הזה, הוא לא מתנגד לזה שמישהו חורש שדה. הוא לא על זה הוא מתרעם. לא נגד זה הוא מוחה, שמישהו חורש שדה. הוא מבין, פתאום, הנחת יסוד, שהוא מבין לא פחות מאיתנו. ואנחנו מבינים שיש ערך לעבוד אדמה, נכון? אז הוא מבין את זה. אז ודאי שלא נגד זה, הוא מוחה. אלא נגד מה? נגד זה, מה שכתוב שם בגמרא, מניחין חיי עולם. ועוסקים בחיי שעה. זה שהם מנתקים את החרישה וזריעה שלהם מנצח, מאידיאלים עליונים, מרצון אלוקי, והוא עוסק בחיי שעה. בעיה היא לא עיסוק בחיי שעה, אלא בניתוק מחיי עולם. כמו שהגמרא מפורסמת, זה לימוד מפורסם מרב צבי יהודה, שם אומרת המשנה בפרקי אבות, הולך בדרך ושונה ורואה, ואומר כמה, רואה אילן פורה, שם אומר כמה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז הרב צבי יהודה הוא, סליחה, אומר ככה, ומפסיק מלימודו ואומר כמה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז על זה אומר רב ציודה, שלא על זה שבן אדם רואה עץ יפה, אומר איזה יופי של עץ, אז הוא עכשיו מתחייב בנפשו. לא זאת הבעיה בכלל. אלא מה הבעיה? בעיה שהוא מפסיק מלימודו ואומר כמה נאה אילן זה. אילן הוא ודאי יפה. וטוב להגיד שאילן יפה. כל השאלה, אם אתה רואה את היופי שלו כהתגלות של אור השם בעולם, כביטוי לכך שהשם ברא בריאות שונות לענג בהם בני אדם וזה, ואז מתוך זה אתה רואה את היופי ואת האסתטיקה ואת הערך במוזיקה ובאמנות ובספרות ובאלקטרוניקה ובכל, בספורט, בכל דבר אחר, שאתה רואה את הגילוי אלוקי בכל תחום, אז זה מצוין, אז זה לא מפסיק מלימודו. הוא הולך ושונה ורואה את איך הלימוד תורה שלו מתגלה בכל תחום, בכל דבר, בכל עניין שבחיים, גם בחרישת אדמה וגם במצווה שאתה עושה בארץ ישראל שאתה חורש. מצוין, טוב מאוד. בעיה היא זה שהוא מפסיק מלימודו, שהוא מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. זאת הבעיה. ולכן רבי שמעון ורבי אלעזר מוחים. וזו התשובה, הייתה פה שאלה, כבוד הרב, אדם שעוסק בעבודה גם ללא לימוד תורה עדיין מקיים את העולם, בזכותו אני אוכל, נוסע וכו'. כן, נכון, זו השאלה נכונה מאוד, ואני חושב שכבר ענינו תשובה לשאלה הזאת, נכון? אנחנו כבר אמרנו שרבי שמעון לא נגד זה שאנשים יעבדו עבודות. הוא נגד זה שהעבודה תשתלט עלינו. תהפוך על, לנו כמקור פרנסה, או כל מקור של התקדמות של כל מיני, של מימוש עצמי וכל דברים כאלה. אלא זה צריך להיות שהעבודה שאתה עוסק בה היא גילוי אור השם בעולם. הרב פיירמן שליטה, אם רבנו רשבי היה אומר שגם אדם שאומנם אינו מתעסק בקודש ומוסר אלוקי, אך מתעסק ברוח האדם כגון אומנות, או כן, הנה כבר אמרנו, ספרות או פילוסופיה או מדע וכו', הוא ישרוף אותו, תודה. כן, כבר ענינו על זה. הוא ישרוף את כל דבר שבו אין קישור לאין סוף. לא רשבי, אני מקווה שגם אורי ששואל את השאלה הזאת, גם הוא ישרוף. כל דבר שאין לו משמעות נצחית, אין לו ערך, אין לו זכות קיום. זה בעצם הרעיון של רבי שמעון. זה פעם ראשונה שהוא יוצא ממערה. נכון, נכון. אתם צודקים. אבל הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו ממערה, אז יש פה משהו לא בסדר, נכון? אנחנו עוד מעט נראה, אז מה לא בסדר? אבל אני רוצה להפנות תשומת לבכם שגם אחרי שהם תקנו הכל, וגם שהם יצאו ממערה פעם שנייה והכל בסדר, עדיין רבי אלעזר ממשיך לשרוף. כבר לא בחוסר שליטה, והוא זה שעצבני, כן? הוא לא מחזיק מעמד, הוא היה חייב שם איזה, בורח לו את השריפה הזאת. אלא זה אידיאלי, זאת אומרת, לכתחילה, במציאות המתוקנת ומשלימה, אחרי שרבי שמעון בר יוחאי יוצא ממערה, אחרי האידיאל הזה, היה צריך לשרוף. אמנם היה צריך מישהו שמרפא אחר כך, ואנחנו נראה מה רבי שמעון למד דבר חדש בשנה ה-13 שלו. אבל זה שבאידיאל צריך להיות מישהו ששורף, אין ספק, רואים את זה פה בגמרא. צריכה להיות מחאה נגד נמוכות של החיים, שאדם חי בשביל לחיות. שזה בעצם הגדרה, מה זה, מישהו חי בשביל לאכול, בשביל לתת אוכל לילדים, כן, מבין? להביא פרנסה הביתה. שמעתם ביטוי כזה? להביא פרנסה הביתה. ואני רוצה לתת לילדים, ולהוסיף עוד חדר, ולעשות שם, כאילו, לקנות אוטו, כאילו, חי את החיים, רגיל. אז מה הגדרה, מישהו שהוא חי בשביל לחיות? בעל חיים. נכון? זה. וזה בדיוק מה שמסביר מהר"ל, שאדם צריך להיות בדרגה כזאת שהוא חי לא בשביל לחיות, אלא בשביל משהו יותר עליון מה שחי כל חיה. מה זה משנה אם אתה עכשיו אוספת עוד חדר, או שמישהו שם חפר עוד אגב במלונה שלו? אז מה? אתם יודעים, זה לא מהות, לא בשביל זה אנחנו באנו לעולם. כן.
כשהוא יצא מהמערה בפעם הראשונה, אז שהכל נסתם, זה אומר שזה מצב של כל העולם, או שיכול להיות מצב שזה...
איפה שהוא היה מסתכל במבט ביקורתי, זו הכוונה שהוא ביטל את זה.
כי לכאורה, יכול להיות שהוא היה רואה מצב של חלשה, של דווקא חיובי.
ודאי, ודאי, זה מה שאמרנו לפני רגע. נכון אמרתי, מה הבעיה? לא בזה שאדם חורש.
השאלה היא למה הכללה? למה
הכללה? הכללה שהוא ראה שאנשים ככה חיים, היום. מה הכללה? אנחנו כבר 2,000 שנה אחרי שרבי שמעון כבר לימד את כל זה, נכון? ועדיין אנחנו רואים שרוב האנשים חיים רוב חייהם בניתוק מאידיאלים. חיים בשביל לחיות. בשביל שבסוף השנה, כן, עובד שנה שלמה ככה, כמו זה עם שעומדים אחריו עם המחרישה, ובסוף השנה הוא נוסע שבועיים לטורקיה, לפסח, כן, או להונגריה שם עם המאדרין, שם יש לו חופש למהדרין בהונגריה. כן? הוא קונה שם מעיל אור, יותר בזול ממה שקונים פה בשקם, בפי שתיים יותר זול, כן? חוזר עם המעיל אור, ככה. עכשיו הוא חי, חיים, כן? עכשיו הוא בן אדם, מסודר, כן? צריך לדעת איך להסתדר בחיים. נוסעים. חוץ לארץ, הייתי בחול, כן, אומר, הייתי בחול, ככה חיים כולם, עובד כמו חמור כל היום, אבל שבועיים, בן אדם, הוא היה בהונגריה עכשיו, חי חיים, עכשיו מתקדמים קצת בחיים, כן, שנה שעברה היינו בטורקיה, אחר כך נהיה בפולניה, כזה, כזה. כי אני יודע לחיות, לעשות חיים, יודע. זה לא נראה לכם פשוט מגוחך, ככה החיים, זה מה שאתה עושה פה. זה נראה פשוט שיגעון, זה משהו ביטל. ובאמת, אם אנחנו מבינים את הגודל של החיים של אדם, אז כל העולם הזה, זה נראה פשוט גיהנום אחד גדול. איזו חיים של אישה. מה היא עושה בחיים שלה? תסתכלו איך עובדת עקרת בית. היא מקרצפת רצפה, ושוטפת כלים, ומבשלת, ורצה עם ילד לקופת חולים, ועכשיו עומדת שם בתור, ואחר כך הולכת למכולת וקונה, ואחר כך חוזרת הביתה, וצריכה להחליף חיתול, וצריכה עכשיו עוד פעם לבשל, ועוד פעם זה... וככה, תח, תח, כל הזמן, היא כמו שפחה. בשביל זה באת לעולם? לא חבל על החיים? ורבי שמעון אומר, למה זה ככה? כי אתה, ולמה זה שוחק, ולמה זה נותן תחושה בסופו של דבר שאתה כמו איזה עבד כאן בעולם הזה? כי אתה חי דברים נמוכים, קטנים. אבל אם אדם יבין שמה שהוא עושה פה, הוא מגלה אור השם. מה זה אור השם? שאתה עכשיו, בעצם מה שאתה עושה, בעצם המעשה שלך, בחרישה ובשטיפת כלים ובהחלפת חיתולים, אתה עכשיו מגלה אור השם. זה, מה שאתה עושה, יש לזה ערך נצחי. זה גילוי של אידיאלים. הרי למה אתה עכשיו מגדל את היהודים שלך? למה יש לך עכשיו שם חמישה-שישה יהודים? למה? כי אתה לא מספיק משכיל, או בגלל שאתה אידיאליסט? ואתה רוצה שיהיו יהודים ומשפחות, ויהיה טוב בעולם, ולגמול חסד לבעל שלך, ללמד, ולתת אפשרות ליהודים שלך לעשות דברים עצומים, גדולים. בשביל זה את עושה את זה. זה גודל של חיי עקרת הבית. או למה אתה עובד שם עם השוטף מבחינות, או נוסע במונית, אתה עובד שם נהג מונית, או אתה עורך דין, או מתקן נעליים. למה אתה עושה את זה? כי אתה מבין שיש בזה ערך אלוקי, זה רצון אלוקי. השם רוצה שאידיאלים גדולים שאנחנו מאמינים בהם, הם יתגלו בחיי מעשה ממש בבורג הקטן הזה. שמה שאני עושה עכשיו בחיים שלי, זה יהיה משהו שהוא רצון השם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להישאר בבתי מדרש. לא רוצה להיות רוחני גבוה במערה. הוא רוצה להופיע בחיים. בחיים הללו. בחיים, זה אומר שצריך להיות מישהו שעושה את החיים. יש מישהו שמעביר את החוטי חשמל הללו פה. מי אמור לעשות את זה? לא בעיה בזה שצריך שמישהו מעביר חשמל, הוא צריכים חשמל בחדר. ועכשיו את החשמלאי עובד כאן. אלא בעיה שאתה מנתק את זה מאין סוף. אתה עושה את זה כדי להרוויח כסף. כי אתה רוצה, סך הכל דברים, אתה רוצה להתקדם בקריירה. להיות עכשיו סמנכ"ל. ולהוציא כזה כרטיס ביקור. סמנכ"ל, כן. כן, בבקשה, כן, סמנכ"ל, רואים שאין סמנכ"ל, נכון? כן, חץ גפתור, פתאום, סמנכ"ל. בשביל זה אתה חי, אז זה נקרא, ככה, לתוך האדמה הזאת, לתוך הזנב של החמור. לך! ואתה עומד שם ככה, עם המחשב שלך, מתקתק, ועושה את העבודה. כי אתה רוצה בסוף לנסוע שם אחר כך לטורקיה. ולהחליף אוטו. עכשיו יש לך, עכשיו אתה התקדמת, היה לך קודם שם, עכשיו נהיה לך שטויוטו. אתה בשטויוטו שלך, או, זה חיים! אני רואה. לא, לא, אני... רק ש... אז הדבר הזה הוא לא ייתכן. וזה לא משנה מה אתה עושה בחיים שלך. לא משנה איזה תחום ואיזה דבר. כי כמו שכהנים שעבדו בבית המקדש, הם עבדו דברים מאוד מאוד פרוזאים עשו. מאוד מאוד פרוזאים, כאילו מאוד בנאלי, מאוד דברים כאלה, יומיומיים, מאוד מאוד פשוטים. מה עשו כהנים בבית המקדש? תחשבו, איך היה נראה? הרי בבית המקדש היו שם כלים, נכון? מזליגות, היו שם מחבטים, היו שם כל מיני דברים של... שצריכים לעשות הקרבות, נכון? אז מי שטף כלים שם בבית המקדש? מי עשה שם שטף רצפה בבית המקדש? מי בישל בבית המקדש? היו אוכלים קורבנות, נכון? כל זה עשו כהנים. לא הביאו שם תאילנדים. ואיזה כהנים עמדו שם? כהנים... אני כשחושב על האדם שאני הכי התרשמתי בחיי, שראיתי את ההדר והוד של מישהו בחיים, זה היה הרב מרדכי, ואני רואה את זה היום גם, היום, הרב מרדכי אליהו, שיהיה בריא ושהשם ישלח לו רפואה שלמה ואריכות ימים. אז כשאני מתאר לעצמי כהן שעובד בבית המקדש, זה כזה הרב מרדכי אליהו, אז איך הוא היה עובד בבית המקדש כזה? הוא לא כהן אמנם, אבל כזה זוהר כזה, הדר, הוד. יוצאים מנה. מה היה עושה שם? שוטף כלים. כמו שאימא שהולכת שם שוטפת כלים. אותו דבר, אותו עיקרון. מה זה משנה? תחשבו, רב מרדכי אליהו עושה שפונג'ה שם. זה ספונג'ה, זה בדיוק מה שהוא עשה. מי שטף רצפה בבית המקדש? מי בישל שם? מי קרצף? מי עשה? בדיוק מה שאישה עושה בבית במטבח, בדיוק ככה עושה כהן בעבודה שלו. ועוד מתחרים אחד עם השני, מי שם, יש פייס, זורקים זה תחרות, מי עכשיו, מי יהיה זה שיותר עובד שם. ודוחפים אחד שני, ודוקרים לפעמים שם, כל מיני קונץ, כדי להגיע לעבודה הזאת. אז מה מבדיל בין עבודה של כשאת מקלפת גזר ובין מה שהוא מקלף גזר כדי לאכול שם היו אוכלים גם ירקות בבית המקדש? מה ההבדל? ההבדל אין הבדל, רק דבר היחידי שהוא מבין מה שעושה ואישה לא מבינה מה שעושה, היא חושבת שהיא עושה את זה עובדת שם, כמו כולם, רגיל. ואת זה, מה שלימד רבי שמעון בר יוחאי.
מה כהן מבין שהוא עושה?
שהוא עכשיו עושה עבודת השם. הוא עכשיו מגלה נצח במטבח שלו. זה שאתה מקלב גזר, אתה מקשר את זה לאין סוף. כפשוטו. אז נכון, לכהן יותר קל להבין, כי הוא גם לומד, לכן אישה צריכה גם בעצמה, צריך שיהיה לה בעל תלמיד חכם, שהוא יושב ולומד כמוכם, שאחר כך יבוא הביתה ויגיד לה מה היא עושה, ויספר לה, וילמד אותה מה המשמעות של זה, וגם זה שהיא בעצמה תלמד, ולהסביר את העיקרון הזה, להסביר הרעיון הזה, מה אנחנו עושים פה בעולם. מה הבעל עובד כשהוא עובד בבית חרושת, ומה המשמעות של אישה שהיא עומדת שם בתור לקופת חולים. כל גודל של החיים האנושיים, זה מה שצריך להסביר לה. וזה מה שרצה להגיד רבי שמעון בר יוחאי. זה הרעיון. וזה אנחנו מבטאים, מסבירים את זה, בזה שאתם שמתם לב שם בסיפור, שהוא אומר, יש שני בדים. אחד זכור, אחד שמור, כן, הוא אומר שם, זה, אז הוא אומר, זה כמה חביבים מצוות אין זה, איזה מצוות? הרי הדסים הם לא מצוות, אין מצווה כזאת בתורה, בשבת, להריח הדס או כל דברים האלה. אין, יש מנהג אבל שם, כמו שאתה אומר שם, בנשחי. אבל אין מצווה להריח הדס בשבת. אבל זה שאדם מקדיש את זה, מקשר את זה לשבת, זה הופך את המעשה החול של בדי הדסים למצווה. וכילוב גזר וספונג'ה, זה הופך להיות למצווה, לחלק מעבודת השם. אם אתה מבין מה אתה עושה. ולכן, כשאנחנו עכשיו אומר שם נגד זכור ונגד שמור, זה בא להסביר שיש פה שני סוגים. זה בעצם הרעיון שתמון בזכור ושמור. למה הוא מזכיר לו? כן, הוא אומר, הרי מספיק לך אחת. הוא אומר, לא, זכור ושמור. למה זכור ושמור? זכור ושמור זה כאילו שני מימדים שקיימים בשבת. יש מימד של קדושה, של צד העליון, צד הנשגב, ויש מימד של חול בשבת, כן? מה המימד הזה? מימד של שמור זה קדושת השבת. שבת צריך לשמור. אבל מחוץ לשבת צריך לזכור. זכור את יום השבת קודשו, זה מדבר על ימי חול. כשאתה לא בשבת, אתה צריך לזכור את השבת. בשבת אתה שומר, זאת אומרת, החלוקה שלנו, של חיים שלנו לחול וקודש, היא חלוקה שאמורה לכלול את החול בקודש. ולכן, אנחנו בכל העמים, בהרבה שפות, ימי השבוע מחולקים על פי שם מסוים. נגיד, יום ראשון נקרא יום השמש, סנדי. בצרפתית יום שני נקרא יום הירח. שם יום אחר נקרא יום מרקורי, על שם עבודה זרה של מרקוריוס, ועוד ועוד כל מיני. בעברית, כשאנחנו אומרים יום השלישי, זה יום השלישי בשבת. אין לנו יום בפני עצמו. זה שלישי של השבת. דהיינו, של החול הזה מקושר לשבת. ימי חול שלך צריכים להיות מקושרים שאתה מבין משמעות למה שאתה עושה. אז זה מקושר לשבת. ולכן אומר לו הזקן שם, זה כנגד זכור, זה כנגד שמור. שגם חול אני אקרב לשבת. זה מה שהבין רבי שמעון בר יוחאי אחרי שנה 13. זאת אומרת, שאתה יכול להפוך את ה... אולי, לא, סליחה, זה אני עוד לא אגיד לכם. בינתיים נשאר בשלב הזה של הבנה. מה הוא לימד זכות על הזקן הזה? עכשיו תסתכלו במקור 4, סעיף א', מסביר את זה הרב קוק, כל מה שדיברנו, הוא מסביר את זה בעין היה על שבת שם, נקרא את זה כמה שנספיק. אומר ככה, קדושת השבת יש שניים בכוחה. אחד, מה שהיא מקדשת ומעלה את ישראל בקדושתה העליונה ומרוממת אותם בעצם קדושת היום, דיינו, אידיאל עצמו, למעלה מכל ענייני חול ומדבקם בכבוד עליון וקדושה עליונה. זה מימד של אידיאל. ויש דבר נוסף לשבת, שהיא מה? שהיא מתפשטת גם על חול. היא הופכת את החול, מקשרת את החול לקודש. את העבודה שלך בחשמל, או בבנק, או במה שאתה עושה, מקשר את זה לקודש. וזה סעיף ב'. חוץ מזה, היא ממשכת גם כן את כוח כל ימי המעשה, עם כל חילוניותם. כן, עם כל חילוניות של זה. ושפלותם. שעל ידי שהם נזכרים בקדושת השבת, דיינו, אתה מוצא משמעות לכילוב גזר שלך, הינם, אז הם, המעשים הללו, מתרוממים. ובאין הכרה מוחשית, הנפש הישראלית מרוממת עצמה אפילו בימי חול, מפני זכר של יום השבת. ובזה אין דברי חול שפילים כל כך. כמו שהם נראים בחיצוניות שלהם, כן, כל מה שתיארנו, כל הנמוכות של החיים. הם כבר לא כל כך שפילים, למה? כי הם מקושרים. כי אם הם הולכים ומתעלים, זה הרעיון. שאתה עכשיו הולך וקשה מאוד להפוך את החול לקודש, זה מאוד קשה, אז לכן אנחנו נמצאים בתהליך שדבר הזה הולך ומתרומם ומתעלה ומזדכך ובקדושת השבת, מתקרב לשבת. לכן זה יום שני בשבת, שלישי בשבת, רביעי בשבת, מתקרבים לשבת. כל הזמן אנחנו הולכים והופכים מה שאנחנו עושים חיי יום לקודש. זה בעצם היה רעיון של רבי שמעון בשנה 12. עכשיו, אז למה זה היה לא טוב? למה הוא נכנס למערה? למה למשפט ראשון בגיהנום וכל זה? בגלל שהוא לא לימד דרך איך עושים את זה. הוא רק מחה. הוא רק התנגד לשפלות. הוא רק ביטל את הערך של נמוכות הזאת. אבל איך עושים את זה? הוא לא רע. לא לימד את זה. לא לימד זכות. הוא לא רע. הוא לא יראה מה לעשות. הוא רק אמר, אין לזה משמעות. ואחרי שנה 13, שהוא יוצא ממערה, אז הוא הבין שהוא עכשיו צריך גם ללמד איך עושים את זה, דבר אחד. ודבר שני, לראות בחיי יום-יום, בחיים הפשוטים של חול של אנשים, להראות איך הם קשורים. זאת אומרת, ללמד זכות על ישראל. וזה מה שהוא לא עשה. הוא לא לימד זכות. וכשהוא יוצא משנה 13, אז הוא כן אומר על זקן הזה, תראי כמה מצוות חביבים על ישראל. שהם הופכים את החיים שלהם למצווה. הוא הבין שגם חול שלהם, דיינו, שזה לא עצמו מצווה. כבר אמרנו, כן, זה לא מצווה להביא הדסים. כמו שאין מצווה לבנות סוכה. יש מצווה לשבת בסוכה, אין מצווה לבנות סוכה. כן? כן, אז כמו שזה נקרא הכשר מצווה, אז גם במה שאיש הזה חרש, היה בזה בחינה של הכשר מצווה. ואת זה רבי שמעון לא לימד את הנקודה הזאת. וכשהוא יצא אחר כך, הוא כן ראה שזה מה שצריך לעשות, וזאת הדרך. זאת אומרת, הוא יראה לנו את הדרך איך עושים. ואני חושב שלג בעומר זה בעצם הרעיון של שמה שאנחנו חוגגים, זה יום שרבי שמעון יצא ממערה. זה לא יום של, כתוב על זה שזה יום אילולה של רבי שמעון. נראה לי שזה בעצם המשמעות של יום ל"ג בעומר. יום שרבי שמעון קלט, התעלה למדרגה עוד יותר גבוהה, שעכשיו אנחנו אומרים, שהוא עכשיו, מרגע הזה והלאה, הוא הולך והוא מראה איך עושים את זה במציאות, בפועל. מראה את הדרך. וזה מהפך גדול בחייו. ובעם ישראל כולו, זה לא ניתוק בין קודש וחול, אלא להפך, חיבור בין קודש וחול. והדבר הזה, הוא התבטא, זה התוכן של התורתו של רבי שמעון בר יוחאי. איך הדין הפך שהתווסף בו רחמים. לא רק שהוא נייח רחמים, לא. הם נשארו שתיים. דין נשאר, רבי אלעזר נשאר. אבל עכשיו יש שני מימדים. גם רחמים התווסו בזה. מה זה רחמים? רחמים זה לא טוב, לא נראה הוויתור. רחמים זה תהליך. כמו רחם. רחם מצמיח, לאט לאט לאט. שאתה רואה בתיקון, בהתעלות עצמה, בתהליך עצמו, אתה רואה בזה ערך. זה הרחמים, כן? לכן גם כשאנחנו אוהבים מישהו, זה בארמית כותבים רחים, רחים זה אהבה, זה כוונה שאתה נותן לאהבה שלך לצמוח, אתה נותן לה לגדול. לא הכל ככה למקום, אלא זה תהליך של התעלות איטית. זה משהו, שמה? כן, רחמנא, נכון. זה בעצם מה שהתווסף בשנה ה-13 של רבי שמעון בר יוחאי. חג שמח. כן, שאלות בחוץ, כי אין כבר זמן.